כן, יכולים לדבר מה זה הנחש, כן, מלשון ניחוש. ואמר אחריו, מה?
הגענו במדרש.
ובמדרש. כן, אז נתחיל עוד פעם מתחילת הפסקה. ואמר אחריו, כי לא נחש ביעקב וגומר. נכון? כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אז והכתוב הזה בא לבאר. כי אין ישראל כמו שהם האומות. אשר הם קוסמים ומעוניים, וכל אלו כוחות הטומאה, נבדלים מן השם יתברך, כי הם כוחות חיצונות. מה זה שנבדלים מן השם יתברך? לא שהם לא בשליטתו. אבל הם כוחות של פירוד. ולכן אי אפשר בכוחות האלה להכיר את האלוהות. אלא אדרבה, אפשר אפילו שמה לחוש מרחק, ניתוק. וזה כוחות הקוסמים והמעוננים. כן. ובמד... מה?
הנבדל הזה אפשר לשכת למקרא של חול?
לא, לא, לא. פה נבדל במובן שזה בחוץ. בדרך כלל המילה נבדל אצל המהר"ל פירושה קדוש. אבל פה נבדל, הכוונה, כמו בעברית שלנו. זה בחוץ. זה בחוץ. ובמדרש. במדבר רבה פרק אף. ראתה עינו של בלעם שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא ומבררים כל פרשה ופרשה למה נכתבה. וכן הוא אומר כי ליושבים לפני השם תהיה שכרה ולא י... מה? שכר, מה שאלה, מה הבעיה?
שכר זה
מחף. שכר זה מחף? זה מחת.
טעות
לא? לא, זה לא טעות, אתה פשוט קורא לו נכון, זה מילה אחרת. מה?
מפיק בהל, שכרה.
כי טוב, שכרה משכר כסף, נכון? נכון? יש מילה כזאת בעברית. עכשיו, כדי לדעת כל המילים בעברית, יש ספר נפלא. נקרא המילון. בסדר? טוב. לך תדע. לא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. כן, פה יש טעות באמת. כתוב כאן ויהיו, אבל כתוב הפסוק זה והיו. עיניך רואות את מורך. ומלאכי השרת, שואלים, מה הורה לכם? לפי שאינם יכולים לכנוס למחיצתם, שנאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? עד כאן. כלומר, המלאכים ישאלו את ישראל, מה פעל אל? ומה הקדוש ברוך הוא מורה? יוצא לפי זה, שמעלת בני ישראל היא עליונה ממעלת המלאכים. נכון? ככה זה יוצא. עכשיו, הדבר הזה הוא לא פשוט, זה הדבר שנוי במחלוקת אצל רבותינו הקדושים, שרבנו סעדיה גאון אמר, כתב, שהאדם הוא עליון מן המלאכים בערכו, ואילו הרמב״ם במורה נבוכים כתב ההפך, שהמלאכים עליונים מן האדם. וטוב, השאלה היא למה? למה אחד אומר שהאדם גדול מהמלאך, והשני אומר שהמלאך גדול מן האדם? כן, נו, אז מה אתה רוצה? יש לו ערך גדול יותר. חשיבות גדולה, בסדר? טוב. אז מה הטעם של כל אחד? הרמב״ם אומר דבר פשוט. למי יש יותר השגת אלוהים? לאדם או למלאך? המלאך. אז נקרא למלאך גדול. זה הסברה פשוטה. מה? אבל אין לו בחירה. יפה. ואז אתה בעצם מושפע ממהר"ל רמח"ל, שאומרים שהבחירה החופשית זאת מעלה כל כך עליונה, שאין לה מלאך בחירה מסכן. אז שהבחירה של האדם זאת מעלה שורשית כל כך, שהיא למעלה מן המלאך.
אפשר לומר שגם החתול יותר קרוב ל... יותר מודע לעצמו, לטבעיותו, מה שאני מבין.
אתה אומר שהחתול יודע יותר את השם מן האדם.
אני לא יודע אם הוא יודע יותר את השם, אבל...
על זה אנחנו מדברים. הדירוג כאן, מדוע הרמב״ם מעמיד את המלאך מעל האדם? כי הוא אומר, המלאך יודע את השם יותר.
אבל אולי כן, אולי החתול כן יודע את השם יותר.
אז אומר, אולי החתול יודע את השם יותר. תשובה, לא.
שלם בידיעת השם.
מה?
שלם בידיעת השם. שמועים ידיעת השם, מה כבר
שם? רגע. אתם עכשיו נכנסים כבר לעומק העומקים של הגדרה. מה זה דעת? מה זה דעת השם? מה זה חתול? וכו'. אנחנו בינתיים מביאים את הטיעונים. אפילו אהבת הטיעונים אני עוד לא מצליח לומר. מה שאתה הבאת, וזה בעצם הטענה של רמח"ל וכדומה, שכיוון שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, אז הוא עליון מן האדם, והוא עליון מן המלאך, בסדר? עכשיו, הטענה הזאת שהבחירה החופשית היא מעלה, אנחנו רגילים לשמוע דברים כאלה, נכון? זאת מעלה להיות בעל בחירה חופשית. דעת הרמב״ם היא שזה לא נכון, שהבחירה החופשית היא חיסרון. מדוע? בגלל שאם אני יכול לבחור, אני יכול לבחור בטוב וברע. עצם האפשרות שאבחר ברע, זה כבר חיסרון. יוצא לפי זה שהבחירה החופשית לדעת הרמב״ם איננה מעלה באדם.
אז האדם בדיעבד?
לא אמרנו שהאדם בדיעבד, רק הוא במעלה נמוכה. זה כמו שתגיד, החתולים בדיעבד? לא. רק שהחתול הוא במדרגה נמוכה. מקווה שאף אחד פה לא נפגע.
אז בשביל
מה
העולם הזה?
למה הוא בעולם הזה?
כן.
כדי להידמות למלאכים.
כן, אבל כדי להידמות למלאכים במשהו שבמדינת או במשהו ש...
אז האדם משתדל, מתאמץ, עד שבסוף הוא מגיע לדעת אלוהים כזאת, שהוא כבר... ברור, להשתדל להתאמץ זו בחירה, אין לו ברירה. אלא להתאמץ, הוא להשתדל. אבל מי אמר שזאת מעלה? נגיד, אדם חסרה לו רגל, חס ושלום. אז הוא עושה מאמצים אדירים כדי להשלים את החיסרון הזה. יש לו קביים, ויש לו מכונות, והוא עושה פיזיותרפיה, כל מה שאתה רוצה. כל הכבוד לו. אבל זה יותר טוב. אדם שיש לו רגל, מאשר אדם שאין לו. אז אותו דבר. לפי הרמב״ם, הבחירה החופשית היא נכות.
היא מגבלה.
המגבלה הזאת צריך להתגבר עליה. והאדם מסוגל להתגבר עליה ולהיות צדיק. באמת כל הכבוד. אבל זה יותר טוב להיות מלאך.
זה מגבלה כל כך קיומית שזה המהות של העולם הזה לכאורה. קשה
להבין את זה. אתה צודק, זאת מגבלה כל כך קיומית שזאת מהות העולם הזה.
כן.
אבל הרמב״ם אומר שהעולם הזה נמוך. העולם היותר טוב זה העולם העליון.
אז בעצם האדם אומר, בוא נדלג על העולם הזה.
אתה אומר לדלג על העולם הזה? לא, אתה אדם, אתה לא מלאך. מה נעשה? זה באמת כבר לא תלוי בך. אתה נבראת אדם ולא מלאך. בסדר?
אבל נגיד בן אדם עם רגל, בלי רגל אחת, הוא מגיע לשיעור תורה, השכר שלו הרבה יותר גבוה.
לא אמרנו שאין לו שכר.
כן.
אבל השאלה מה?
המעלה שלו, המעלה שלו.
שכר לא מודד מעלה.
הערך שלו...
יכול להיות שיש איזה סוס שהציל יהודים בשואה. כל הכבוד לסוס. אבל זה לא עושה אותו אדם. מגיע לו מנת מספוא נוספת.
אבל זה עושה אותו סוס.
כן, זה עושה אותו סוס ממש...
גיבור?
כן, נכון, ואפילו שמים את התמונה שלו בפוסטרים. בסדר, אבל זה עוד לא עושה אותו אדם, הוא יישאר את המיצוס. אז זה בעצם מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם סובר שהמלאכים גדולים מן האדם. תתרגלו למחשבה הזאת, זה מותר לחכמי ישראל להיות חלוקים, גם בדברים חשובים. כן, מה?
אני חוזר רגע אחד לחתול, אז לפי שיטת הרמב״ם, לחתול יש מעלה יותר גבוהה מהאדם, כי לחתול אין בחירה?
לא. לפי הרמב״ם, החתול יש לו מדרגה עוד יותר נמוכה מן האדם, בגלל שהוא לא יכול להשכיל. ובגלל שהוא לא יכול להשכיל, איך ידע את השם?
החתול לא יכול להשכיל?
תן לו תרגיל אחד באלגברה, בסדר?
והמלאכים?
המלאכים משכילים פי כמה וכמה מאיתנו. הם כבר משכילים, כלומר זה עוד יותר גדול. כן, אז אם כך, למה דיברנו על כל זה? בגלל שפה המהר"ל מביא מאמר שדווקא הולך בכיוון שישראל גדולים מן המלאכים. אבל זה לא כל כך פשוט, כי מה שכתוב כאן זה לא שישראל הם כבר ככה, אלא שהם עתידים להיות ככה. באמת יש עמדה שלישית. העמדה של רבי נחמן ברסלב. בספר ליקוטי מוהר"ן, תניאנה, תורה א', שקוראים לה, נו, איזה ברסלב אתה?
אני משתדרג,
אתה מספר, ברסלב, ברסלב, זה, אני שואל אותך מה כתוב שם, באמת. מה? העבודה שלי. תדע
לומר, הייתה את זה כבר.
תדע לך, יש לך בעיה, כי רבנו,
אלף
שלום, הוא אומר שאנחנו, שאדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בלשון אשכנז המורגל בינינו. אז כל מה שאתה לא מדבר יידיש, אתה לא ברסלב אמיתי.
קצת
יותר איתי. כן? בוסגוזוקט? כן. אז...
הוא בדרך.
הוא בדרך. זה דבקות אלוקית. טוב, בכל מקרה, רבי נחמן ברסלב אומר שהאדם עתיד להיות גדול מן המלאכים. כלומר, האדם מתחיל כמו הרמב״ם ומסיים כמו רבנו סעדיה. אתה בהתחלה נמוך, אבל אתה עתיד להשתנות ולהתעלות מעל המלאכים.
בתור פרט או בתור
גם אומה? בתור פרט, גם בתור אומה. זאת אומרת, כי האדם, כיוון שהוא בהגדרה מתעלה, כלומר, בגלל הבחירה החופשית, הוא מתפתח, אז אין גבול להתפתחות.
אז מה ההגדרה שלנו? אתה מתחיל
עליון מהמלאכים? לפי הרמב״ם, האדם הוא לא עליון מהמלאכים. לפי רבינו סעדיה גאון, האדם עליון מן המלאכים. לפי רבי נחמן ברסלב, האדם עתיד להיות גדול מן המלאכים. לפי רבי נחמן ברסלב, האדם עתיד להיות גדול מן המלאכים.
מה זה עתיד? מה רף?
מה, כשהוא יעבור אותם.
מה הוא מעסיק כדי להגיע?
תראה, למשל, יש שאלה, כתוב בגמרא, אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבאות, תורה יבקשו מפיו, ואם לא, אבל יבקשו תורה מפיו. כלומר, מותר ללמוד תורה רק אצל רב שדומה למלאך. יש לי בעיה. איך אני יודע איך מלאך נראה? אני צריך להשוות. כן? אומרים לי, לך תלמד אצל הרב ההוא. אבל מה? תבדוק, אם הוא דומה למלאך. איך אני יודע איך מלאך נראה? אלא, שנאמר, כי מספתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אז כדי לדעת אם הרב דומה למלאך, צריך לנו כל להכיר מלאכים. מסקנה, למי נאמרה ההלכה הזאת? לנביאים. כי הנביאים יודעים איך מלאך נראה. זאת אומרת, ההלכה הזאת היא הלכה שהתחדשה בבית המדרש של הנביאים. אצל הנביאים זה לא היה מסובך. הייתה נביא שואל את חברו, אצל מי למד התורה היום? אצל הוא, הוא באמת דומה למלאך שפגשתי. אבל אתה ככה אתה לא יכול לדעת. בסדר? אז מה עושים? עושים כאילו. אז הולכים לפי ציורים פופולריים. כלומר שאדם מתאר לעצמו שמלאך נראה.
אבל... כן.
מה, כזאת הילה, הילה. אם אתה יכול לראות הילות, אז באמת זה נכון, יש לך אפשרות. אבל לא כל אדם רואה הילות. בסדר? טוב. אני הכרתי אנשים, מכיר אנשים שרואים הילות. טוב, לא באמת, יש אנשים שרואים הילות. ככה כתוב, אומרים שהם רואים ו... ככה כתוב, כאן הם מספרים, אבל ככה כתוב למשל בספר חרדים לרבי אלעזר הזכרי, הזיקרי. רבי אלעזר הזיקרי בספר הספר, נקרא ספר חרדים, נכתב בצפת לפני 500 שנה.
תקופת הארי.
אז הוא כותב שמעל הראשי הצדיקים יש הילה בצבע של תכלת.
של
תכלת? כן, צבע התכלת, הוא אומר, זה הצבע של ההילה של הצדיקים.
ומה זה למה?
ואני פגשתי אנשים שאמרו לי שהם רואים את זה. אני לא רואה. אבל איזה אנשים שם סיפור לי?
רואים עליך.
מה?
רואים עליך.
ומה זה?
זה מה שאמרו.
זה הילה שלו.
מה?
ומה זה הילה לבנה?
אז אני יודע, יש
כיפות.
אני לא יודע. סעתי
לשלום הכיפות
אין חלק. רוב הכיפות אין חלק. תלוי איפה. טוב. טוב, אז איפה היינו? וכל זה, כן, אני ממשיך במערב. וכל זה מפני כי ישראל... הם, עם השם יתברך בלא חציצה ופירוט כלל, שבשביל זה הם יושבים לפני השם כמו שהתבאר. ומצד הזה עצמו, גם כן, אינם ראויים שיהיה בהם ניחוש. כי בעניין הניחוש הם נבדלים ונפרדים מן השם יתברך, כי הניחוש מכוחות חיצוניות, כוחות אטומה, ולכך אין ראוי על ישראל הניחוש. כן? מה זה ניחוש? אז אדם הולך להגיד... משתמש בכל מיני דברים זולים כשיש לו דבר גדול. למשל, אדם יכול להשתמש בפנס שמאיר את כל הרחוב, במקום זה הוא מדליק גפרור. לא מתאים, נכון? זאת אומרת, אנחנו, האומה הישראלית, לא זקוקים לכל מיני טריקים כדי להגיע למגע עם עולם הרוח. כן, מה אתה אומר?
אני
אתן
לי
עכשיו. כן, יפה.
כל מה שמכונה סקרה אחרה, כל הדברים שמסביב, זה תחליפים?
מה זה? סקרה אחרה?
כל הכוחות האלה, כל הכוחות
החיצוניים, זה תחליפים. כן, זה מי ש... תראה, אין לו מה לאכול, אז הוא לוקח ג'אנק פוד. כן? מה? זה צריך להפוך. כן. טוב. ומצד הזה עצמו, כן, איפה היינו? הוא בפרק 4, הוא פרק 4 דינדרים, דף למד בית עמוד א', תניה. רבי אהבה ברד רבי חייה. כל אדם שאינו מנחש, מכניסין אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הנה, זה באמת הדגמה של דברי המהר"ל. שאף מלאכי השרת הם יכולים לכנוס לשם, שנאמר כי לא נחש ביעקב וגומר. מה זה והגומר? ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אלה. ופירוש זה, כמו שאמרנו, כי הניחוש הוא נבדל מן השם יתברך, הוא חיבור לכוח קיצוני. ומי שאין לו ניחוש, הוא פורש מן כוחות חיצוניות, מכניסין אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שאף מלאכי השרת אין יכולים לכנוס לשם. כי גם המלאכים יש בהם צד מה מעניין זה כמו שידוע. טוב, זה פה, הוא אומר פה דבר לא ברור. כל פעם שהמהר"ל אומר, כמו שידוע, סימן שזה לא ידוע. מה לא ידוע? שיש צד של דמיון בין המלאכים לבין כוחות הניחוש. פירוד, המלאכים זה פירוד? לא, מצד זה דווקא הם אותו דבר. הם שייכים לייחוד.
למה? אתה אומר שיש מלאך שהוא...
אתה אומר שמלאך ממונה על זה, מלאך שממונה על זה. מצד זה יש פירוד, זה נכון. אבל גם בין בני האדם יש אחד שיש לו כישרון כזה, השני יש לו כישרון אחר. מה?
ביטול אולי יותר מתאים.
אבל אני חושב פשוט, החוקיות שיש שם. כל חוקיות יש לה מידה מסוימת של אימפרסונליות, של חסרון אישיות. כלומר, הדבר שהוא אוטומטי, זה קצת ניחוש. גם כוחות הטבע זה כך, מה? כי זה לא גילוי של אישיות. במה באה לידי ביטוי האישיות, הפנים? בזה שיש רצון. ניחוש? זה כל מיני קשקושים, הניחוש. זה פעולה כדי לדעת את העתיד.
מחר תזרח השמש זה ניחוש?
מחר תזרח השמש זה טבע.
אבל הרב אומר שהטבע הזה יש
לו
צד
של
ניחוש,
בגלל שלא... כלומר, מה שהצד השווה שבין הטבע, המלאכים והניחוש, זה ששלושתם אינם מביעים אישיות. אז זה לא לגמרי נכון לגבי המלאכים, כי המלאכים הם גם אישויות. אבל מכיוון שאלה הן אישויות חד-כיווניות, זה קצת דומה לעולם הניחוש. מה לא הבנת? יש צד של דמיון בין הניחוש, כדאי גם שאתה הרים את היד השנייה, ככה זה עושה. שנייה, חכה אישה. כן, יש צד של... זה מלחיץ אותי כשאתה כל הזמן מצביע. רגע, רק רגע. כן. יש צד של דמיון בין הטבע, המלאך והניחוש. כלומר, כל מה שהוא לא אדם.
את מה
זה
ראשון ניחוש?
הניחוש זאת פעולה לא טבעית, זאת פעולה לא טבעית, שמודיעה לאדם את העתיד. בסדר? אבל היא לא באה לידי דיבור. לא כתוב וידבר, לא כמו וידבר השם אל משה לאמור, שיש מישהו שמדבר עם מישהו. אלא זאת פעולה שיש בה מן האוטומציה. עכשיו, עולמם של המלאכים דומה לזה. מה בא?
אתה מתאמץ כדי
למצוא... כמו שאתה מתאמץ גם כדי לרוץ ריצת 2000, אבל זה עדיין לא דיבור. אתה יודע מה זה ניחוש?
כן.
מה זה ניחוש?
האדם שמופיע
כוחות, אז הוא... זאת פעולה מגית שמטרתה לדעת את העתיד. בסדר? עכשיו, הפעולה הזאת... היא פעולה שדומה לפעולה הטבעית, היא לא טבעית, אבל היא דומה לפעולה הטבעית בזה שהיא איננה מערבת אישיות בתוכה. בסדר? אין פה דיבור.
כשאתה משביר הטבעית זה לשמש למשל?
כן, עכשיו.
לשמש הוא פעולה טבעית שיודעים מה
היא העתיד, אבל... כן, לא, אבל הטבע הזה יותר נמוך מזה, כי זה לא רוחני בכלל. עכשיו, האם טלפתיה זה בכלל זה? לא, לא. טלפתיה זה כישרון טבעי. לא, לא כל דבר יודעים להסביר, אבל זה עובד. כן. יש למעלה מזה עולם המלאכים. עולם המלאכים, גם הוא, יש בו מידה מסוימת של אוטומציה. אם כי זה לא בדיוק אותו דבר, כי המלאכים הם בכל זאת אישויות. יש להם שמות פרטיים, גבריאל, מיכאל וכדומה. אבל בכל זאת, כיוון שהם חד-כיווניים, הם לא מחליפים תפקידים, לא בעלי בחירה, זה קצת דומה לניחוש מבחינת מה. זה מה שאומר המהר"ל, שיש צד של דמיון בין הניחוש לבין עולם המלאכים. ולכן ישראל שאין בהם נחש, הם העליונים מן המלאכים בצד מה.
יוצא בעצם שהניחוש הוא עתיד שידוע ש... זה כמו שמסים להזליק, שהקדוש ברוך ידע גם את העתיד, כן? והניחוש בעצם הולך צעד אחד קדימה ויכול לו לומר, זה מה שאמור לקרות.
זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה קשור לתפקודים של המציאות. יש במציאות רובד רוחני שפועל. כן, בבקשה יאיר. כן. אני ענתי לך, זה יופי. טוב.
ניחוש הוא צמצום של האדם בעצם לפעולה מסוימת.
נכון. ולכך אמר במדרש שלפני זה, כי ישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת שהם יושבים חוצה. שואלים את ישראל מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא. ולכך אמר שמכניסים אותו במחיצתו. כלומר, מי שאין בו ניחוש. שאף מלאכי השרת הם נכנסים שם. והבן זה... והנה התבארו לך הדברים על המיטתם. בסדר? טוב. ואמר אחריו, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. זה... שיר ילדים פלסטינאים. נכון? זה פחות או יותר נשמע ככה, נכון? כן, אצל הפלסטינאים. כן. האמת היא שהם עוברים שיאים היום, כן, מה? עולם הילדים זה נקרא. כן, אז שמה זה מאוד אכזרי, נכון? זה משהו לא יאומן. איך הקדוש ברוך הוא שם אותנו? אנחנו, האומה המוסרית בעולם, בקרבת מספר תחנות אוטובוס, עם החברה האכזרית בעולם, המושחתת בעולם. זה פשוט לא יאומן. כן, אז איפה היינו? ואמר אחריו, הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. ובמדרש, אז עכשיו הוא מסביר לנו את הדברים. הן עם כלבי יקום, אין אומה כיוצא באומה זאת. כלומר, זה משהו, כמו לבי יקום. היה פעם במכון מאיר, בחור שהיה בפנימיה, הוא קרא בשולחן ערוך שצריך להתגבר כארי בבוקר, כן? אז כל פעם שהוא מתעורר, כל הקומה הייתה שומעת את השאגה שלו. השואג, אז כולם היו מתעוררים. כן. ובמדרש, אין עם כלבי יקום, אין אומה כיוצא באומה זאת. הרי הם ישנים מן התורה ומן המצוות, עומדים משנתן כעריות, וקוראים קריאת שמע. ממליכים לקדוש ברוך הוא ונעשים כעריות. מפליגים לדרך ארץ למסע ומתן. אם נתקל אחד מהם, או מחבלים באים לגע באחד מהם, ממליך לקדוש ברוך הוא. כן? מה אומר יהודי בשעת צרה? שמע ישראל. לא ישכב עד יאכל טרף, כשהוא אומר השם אחד, כלומר הכוונה בקריאת שמע שעל המיטה כבר, נאכלים כל המחבלים מפניו, עד כאן, כלומר זה קרא לא ישכב, כלומר הוא הולך לישון, עד יאכל טרף, מה הוא אוכל טרף? הוא אומר קריאת שמע שעל המיטה, נאכלים כל המחבלים מפניו, עד כאן, עד כאן המדרש, כן? ורצו לפרש במדרש הזה כמו שהתבהר, כי ישראל הם עם השם יתברך מבלי חציצה. ולכך אין ראוי לשבח את ישראל בכוח וגבורה אנושית, אבל השבח הזה הוא על גבורה אלוהית, לא גבורה אנושית. ומה שהכתוב אומר, הן עם כלבי יקום, רוצה לומר שכל העניין שלהם אינו דברים פחותים, רק עושים מעשים גדולים ונוראים. כן, יכולת לחשוב מה זה קריאת שמע. זה סך הכל לומר כמה מילים. לא, המילים האלה הם פועלים במציאות. לא הרי מילים אלה כמילים אחרות. כן? אז זה העוצמה של המילה. אגב, למשל יש אפילו ביטוי, כללת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. או מה שכתוב בעברך מברכך, עם שברכתו ברכה וכללתו כללה. כן? זאת אומרת שיש כוח עצום באומה הזאת, כוח הדיבור. עכשיו, ככל שהאדם יותר שומר על פיו, כך עוצמת הדיבור שלו גדולה יותר. נכון? משל, למה הדבר דומה? האם אי פעם עמדתם בתור להחזיר את הנשק באפסנאות? קרה לכם? כן. האם הקלטתם את השיחות המושמעות באותה שעה? כן. אוצר המילים הוא מאוד מעניין, רק לא ניתן לחזור עליו. כן. עכשיו, אבל מה, זה לא מפריע לאף אחד? מה אני במילואים, כשאני מדהים, יכול לדבר איך שאני רוצה? תארו לעצמכם שחצי מזה ייאמר במעמד מכובד, נהיה בכנסת, או לא יודע, משהו כזה, אדם, יאמר, מה? מה? יגיד את זה בכנסת, טוב. אל תגזים. כן? יגיד במעמד חשוב, יגיד מילים כאלה, על המקום, כל העיתונים מלאים וזה. זאת אומרת שהדיבור משנה את ערכו לפי ההקשר. זה לא. פשיטה, נכון. זאת אומרת שהעוצמה של הדיבור של אדם משתנה לפי העמדה שבה הוא נמצא. לא רק מבחינה, הייתי אומר, ציבורית. מבחינה אמיתית. לכן, בני ישראל, שהדיבור שלהם הוא דיבור ייחודי, זו החוכמה שלנו, חוכמת הדיבור, אז המילים שאנחנו אומרים פועלות במציאות.
זאת אומרת שאם אני אומרת קריאת שמע בזמן אחר, יש איזה הבדל?
נכון, יש הבדל מתי אתה אומר קריאת שמע. אם אתה אומר את זה לפני או אחרי, בזמן, כולי. כן, אז מה שאומר כאן, ומה שהכתוב אומר, הן עם כלביא יקום, רוצה לומר שכל העניין שלהם אינם דברים פחותים, רק עושים מעשים גדולים ונוראים. ודבר זה הם המצוות האלוהיות. וזה נקרא שהם עם, כלביא יקום, כלומר שמעשיהם גדולים. ואין לך מעשה גדול יותר ממי שעושה מצווה אלוהית, כי לפי חשיבות המעשה שהוא מעשה אלוהי, נחשב המעשה גדול מאוד. טוב, מה הוא רוצה לומר כאן? הוא קצת, פה הוא חולק על הרמב״ם. כן? הוא לא כותב את זה פה במפורש, אבל בתפארת ישראל שמה הוא מסביר בהרחבה. במה הוא חולק על הרמב״ם, גם שמה הוא לא מזכיר את שמו. לפי הרמב״ם, המצוות הן לא, אינן בעלות ערך עצמי. זאת אומרת, אדם מקיים מצוות, אומר הרמב״ם, אז הוא יהיה בעל דעות נכונות וישרות ומידות טובות. כי המצוות משנות את האדם ועושות אותו לבעל מידות ישרות ודעות נכונות. אחרי שיש לאדם דעות נכונות ומידות ישרות, הוא יכול לעסוק בחוכמה. הוא יעסוק בחוכמה, יגיע לדבקות אלוהית, ואז יזכה לחיי העולם הבא. יוצא שהדבקות מושגת אחרי המצוות. לפי המהר"ל, המצווה עצמה היא דבקות. מדוע המצווה היא דבקות? בגלל שהיא בציווי השם. השם ציווה, אז אתה דבק. גם אם אני עוד לא השגתי מזה כל חוכמה. כן, מה אתה אומר? כלומר, אתה אומר שיש אנשים שמרוב שהם מתעסקים במצוות, בסוף הם לא משיגים חוכמה. אתה צודק, יש בזה בעיה, אני מסכים. גם המהר"ל מסכים עם זה. המהר"ל, כשהוא אומר שלמצוות יש ערך אלוהי, הוא אומר גם למצוות יש ערך אלוהי. זה הכוונה. בסדר?
כן.
גם המערה הופך את המצוות לאמצעי. כולם מסכים שהמצוות זה אמצעי. אמצעי לדבקות. השאלה האם הדבקות מושגת באופן ישיר או באופן עקיף. לדעת הרמב״ם זה באופן עקיף. בעקבות המצוות תוכל לעסוק בדברים שמביאים אותך לדבקות. מה שאין כן לפי המערל, הדבקות מושגת. בעצם זה שאתה מקיים את המצווה. אבל גם לפי המערל, המצווה איננה מטרה. כן? מי שחושב שמצוות זה מטרה, זה טועה בגדול. פספס את הרכבת. כן, מה?
המערה לא חושב ככה, שהמצוות זה מטרה.
אף אחד לא חושב שהמצוות זה מטרה.
אמרת לא של הרמב״ם.
גם הרמב״ם, גם המהר"ל, אינם חושבים שהמצוות הן מטרה. אלא ש... כן, הערך של המצוות זה בגלל שמביאות לדבקות. זה גם לפי הרמב״ם, גם לפי המהר"ל. אלא שלפי הרמב״ם, הדבקות הזאת מושגת לא באופן מיידי, אלא זה מוליד מצבים שמכוחם תוכל להגיע לדבקות. מה שאין כן לפי המהר"ל, עצם זה שאתה מקיים מצווה שניתנה על ידי הבורא, בזה עצמו אתה דבק בו. עוד בטרם נולדו מזה תוצאות. בסדר? אז גם פה מה שהוא אומר, כי לפי חשיבות המעשה שהוא מעשה אלוהי, נחשב המעשה גדול מאוד, ולפיכך מה שישראל עושים מצווה אלוהית, דבר זה נחשב שהם עם כלבי יקום וכארי יתנשא. בסדר? כלומר, זה עצמו הגבורה. כן, מה אתה אומר?
בשעת הרמב״ם, בשעת המערב, העצם העובדה שמעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ביוק מדיקות, זה ברור. לגבי הרמב״ם שאומר, זה רק אמצעי בכדי שאדם יבין קצת יותר ואיזה יגיע לדבקות. אז לכאורה, מי שעושה מצוות ולא יכול להבין, לא יגיע אף פעם לדבקות.
אתה צודק. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אדם שקיים מצווה ולא הגיע מזה לחוכמה, אז לא מגיע לדבקות.
רגע.
יפה. אלא הוא מגיע לדבקות עקיפה. למה? בגלל שהוא דבק בחכמים. כלומר, החכמים הם יודעים, הוא דבק בהם, זה קצת פועל עליו. אז זה לא אותה מדרגה. איך זה מסתדר עם הדברים של המהר"ל? זה לא מסתדר עם הדברים של המהר"ל, כן.
כי אז הוא מעמיד בספק את הדבקות של עם ישראל.
למה זה? לא, הדבקות של עם ישראל.
אפילו של החלק התורני בעם ישראל.
לא. כלומר, אתה אומר שגם הדתיים יכולים להיות דבקים בשם, זה נכון. אבל מה שהדבקות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא לפי הרמב"ם זה משהו אחר. זאת הבטחה אלוהית, כך הוא כותב באיגרת תימן. שלא ימאס השם את כללותינו. כן, מה? מה אתה רוצה?
המהר"ל מחנך, זאת אומרת, אם אני לא אעשה מצוות, אני רק
אלמד. אם אתה לא תעשה מצוות ורק תלמד.
לפי המהר"ל.
לפי המהר"ל, זה גרוע מאוד. גם לפי הרמב"ם הזה.
לא, אבל אני לא יכול להגיע לדבקות.
יש לפי המהר"ל דבקות בשני מסלולים, תורה ומצוות. אתה אומר שהרמב״ם לא הכיר את המשנה הזאת?
לא.
הרמב״ם מסביר שצריך מידות טובות, נכון? כי בלי מידות טובות לא תגיע לחוכמה. לכן יראת חטאות צריכה להיות קודמת לחוכמתו, כך אומר הרמב״ם. בסדר?
מה הכוונה פה? וככה
נראה
לשבח את
ישראל
בכוח וגבורה אנושית?
כן, זה לא שבח. כוח וגבורה אנושית, יש לעוד הרבה עמים. כלומר, אנחנו לאו דווקא החזקים שבאומות. יש לנו עוצמה, אבל יש גם עמים חזקים מאיתנו.
אני מתכוון פה על גבורה אנושית, הכוונה
ההתגברות
שלנו
שלנו. לא, גבורה אנושית זה הצבא.
זה הכוח הפיזי.
כוח הפיזי. אז הוא אומר... זה לא המעלה של עם ישראל, למרות שזה חשוב, אבל זאת לא המעלה שלנו.
גבורה אלוהית הכוונה מה?
גבורה אלוהית שיש לנו דבקות בשם, לפי גודל המעשים שאנחנו פועלים.
זה לא שאלוהים שלנו כאילו החזק.
זה גם אומר שהאלוהים שלנו הוא החזק, אבל זה לא הנקודה שהוא מדבר עליה כאן. זה נכון שאלוהים שלנו הוא החזק. כן, טוב, נמשיך. ולפיכך, מה שישראל עושים מצוות אלוהיות, דבר זה נחשב, אגב, נרשמת לעכו? כן, בסדר. ומה שהוא גובר על הדברים, ולפיכך, מה שישראל עושים מצווה אלוהית, דבר זה נחשב שם עם כלבי יקום וכארי יתנשא. ומה שהוא גובר על הדברים הרוחניים, הוא נקרא שיאכל טרף. כן, אמרנו שכשהם אומרים השם אחד, מסתלקים כל המזיקים. זה מובן, למה? המזיקים הכוונה רוחניים. משום שהשם אחד, אז זה נגד כל פירוד. אז בריא שמישהו מקבל על עצמו את ייחוד השם, ממילא מסתלקים מעליו כל המזיקים. כלל הדבר, הכתוב רצה לומר, כי ישראל מעשם אלוהים כמו שראוי לאומה האלוהית, וזהו עם כלבי יקום, וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. בסדר? עד כאן הסבר הברכה השנייה. סיכום. כן, הברכה השנייה מורה על כך שמצד המקבל אין פירוד מהשם. בסדר? זהו, זה סיכום של הפרק הזה.
שמה?
הסיכום של הפרק הזה הוא שהברכה השנייה אומרת שמצד המקבל אין פירוד מהשם. זהו, זה הסיכום של הפרק הזה. פרק נ"ט.
זה בתנאי ששמרים על העניין של לא
ניחוש, לא, זה לא בתנאי. אין בישראל ניחוש. ולכן הם דבקים. מה?
הם חלילאים.
לא, זה מה שהוא מדבר כאן, זה במהות של האומה. הוא לא מדבר על יהודי זה או אחר. יהודי זה או אחר יכול לעשות שטויות. זה הוא אף פעם לא אמר שלי. הבנת? הוא אומר שבאופן מהותי אי אפשר. כי אין נחש, לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. זה מהותי אצלנו. וזה מה שראה בלעם בברכה השנייה. שהוא רצה לקלל, מצד המקבל, ראה שאי אפשר. בסדר? כן, פירוד. ולכן יש גם כוח באומה הישראלית לפעול מעשים גדולים, שהם מעשי המצוות, שהם מורים על דבקות. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו עוברים בזאת אל עבר פרק שני. קבלו אותו, פרק נ"ט, סליחה, פרק נ"ט.
ברכה
שלישית.
ניחוש.
לא, זה לא ניחוש. אתה פשוט שמעת את זה מני בשיעורים הקודמים, נכון? שאמרנו שפרק נ"ז הוא על הברכה הראשונה, נ"ח על השנייה, נ"ט על השלישית, ושמח על הרביעית. בסדר?
אין לעם
ישראל ניחוש. כן. טוב. הנה אמרנו לך. עכשיו אנחנו עוברים לברכה השלישית. הנה אמרנו לך כי בלק, גם בלעם, היה חושב, ואולי נמצא מקום אשר... מה? מה קרה? אנחנו... מה הבנתי? מה שאלה? זה נגד טנקים. לא, זה לא קשור. לא, זה לא אותו דבר. זה ראשי תיבות שמקובלים בצהל, אבל זה לא לזה התכוון המהר"ל. הוא דווקא עם זה פרק 59. אתה מבין למה זה מצחיק? הנה אמרנו, הוא פשוט טעם, אתם צוחקים עליו. הנה אמרנו לך, כי בלק, גם בלעם, היה חושב באולי ימצא מקום אשר אפשר שתחול הכללה. והיה בוחן את ישראל בכל שלוש בחינות. אם מצד התחלה שלהם, זה היה בפרק נ"ז, ושם הוא ראה שמצד התחלתה, מצד שורש האומה, שזה האבות ורביעותיהן של ישראל, מצד שהשם הוא עילה להם, אי אפשר לפגוע, ואם מצד השלימה והסוף, שזה מצד המקבל, מה שראינו בפרק נ"ח, ואם מצד האמצע, שזה מה שאנחנו עכשיו נלמד. כלומר, הוא ניסה לבדוק אם יש חיסרון בישראל מצד האמצע. מה זה מצד האמצע? והוא החלק הנכבד, כמו שהתבהר, שכל נמצא, יש לו עניין גדול והוא מתייחס אל האמצעים. וכבר בארנו לך, כי כל ברכה ראשונה נאמרה על ההתחלה של אומה זאת, וכל ברכה שנייה נאמרה על שלמות האומה הזאת. והברכה השלישית נאמרה מצד האמצעי, החלק הנכבד יותר, ומזה תבין כי בברכה השלישית לא נאמר כמו שנאמר בשני ברכות. ראשונה, ראשונות, כן, אני רוצה להגיד ברכות ראשונות, שלא נאמר כאן שראה בלעם קצה העם. כן, הרי גם בברכה הראשונה, גם בברכה השנייה, נאמר שהוא ראה את הקצה, או את ההתחלה, או את הסוף. רק נאמר, ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימון. אז הוא ראה את הכל. וזה מפני כי התחלה והסוף, התחילה והסוף, שניהם מצד מה? הם שייכים לאיזשהו צד. ולכך הראה לו קצה העם, ואילו כאן לא נאמר קצה העם, לטעם אשר אמרנו לך למעלה, והוא דבר ברור מאוד. וכאן נאמר, וייר את ישראל שוכן לשבטיו. מה המשך הפסוק? ותהי עליו רוח אלוהים. מה שלא נאמר מקודם, נכון? וייר את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. רוצה לומר, כי היו ישראל שוכן לשבטיו מסודרים, בסדר, בלתי מבולבלים יחד, רק מסודרים. ודבר זה סגולת האמצעי, שהוא מסודר יותר מכל החלקים, הן התחילה, הן השלמות.
קצה העם זה הקיצונים שלנו.
קצה העם זה לא רק הקיצוניים שבעם, אלא זה מי שיצא מן האמצע. זאת אומרת, זה השוליים, מבחינה מסוימת. עכשיו, שוליים זה לאו דווקא במובן השלילי, כי עצם זה שאני לא, בעצם שאני התחלה, זה כבר שוליים. גם אם ההתחלה היא עצומה, יש לה כוח אדיר, אז זה מה שהוא אמר, שתחילת האומה, זה תחילת העם חזקים, ראש צורים. מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו. כן? וגם מצד הסוף, כן? הן עם כלביא יקום, אבל זה קצוות. למשל, אם אנחנו מפעילים כוח, נגיד צבא. צבא זה כוח עצום, אבל זה לא מרכז החיים. כן? כלומר, החיים הם לא צבא. ומכאן הבעיה שיש להרבה אנשי צבא לשעבר שנכנסים לפוליטיקה. וכשהם מגיעים לפוליטיקה, אנשים שהיו מוצלחים מאוד בצבא נופלים. מדוע? כי הם אינם רגילים לחיים עצמם, הם רגילים למסגרת שבה אתה נותן פקודה וזה עובר. בסדר? זה דוגמה, כן? או יש אדם שכל כולו עוסק בחסדים. אבל העולם הוא לא בנוי על חסדים. אז זה כבר להיות בקצה מסוים.
למה לא בנוי? עולם חסדים בנה.
עולם מתחיל בחסד, אבל העולם עצמו זה לא חסד.
למה לא?
בעולם יש מסחר, תן כך, יש אינטרסים. ברור? זאת אומרת שההתעסקות בחסד זה כבר שם אותך במקום שהוא בקצה. מה? יכול להיות. הלאה. וזה תבין, כי הקצה במה שהוא קצה, הוא יוצא מן השיווי, לכך נקרא קצה. אבל האמצעי, אין לו יציאה, רק הוא בשיווי. לכך כאשר היה בוחן את ישראל מצד הזה, יש כאן עליהם רוח הקודש נבדל. כלומר, רוח הקודש חלה דווקא כשאין קצוות. ודבר זה בערנו במקומות הרבה, כי האמצעי ראוי הוא. ראוי שהוא נבדל מן הגשם, שהגשם הוא שיש לו רחקים, ומפני כך הקצה שיש לו רוחק, כלומר, כוונה גודל, מסוגל לגשם אשר הוא בעל רוחק. אבל האמצעי שאין לו רוחק, שהרי הוא עומד באמצע, לפיכך האמצעי מיוחד שהוא נבדל ביותר. מה הגודל של האמצע? האמצע אין לו גודל, זה נקודה. איפה האמצע? האמצע זה נקודה אחת.
כי כל דבר שמחוץ לנקודה הזאת, זו...
הרי אם זה לא בדיוק באמצע, אז זה קרה בקצה. תראי לי למשל, הנה, יש לך עט פה ביד, תראי לי איפה האמצע שלו.
צריך למדוד, לא?
אז אתה צריך למדוד. אם תמדוד, תגיע לאיזושהי נקודה, נכון? מה הגודל של הנקודה?
הבנתי.
אז לכן מה שהוא אומר, האמצעי אין לו יציאה, רק הוא בשיווי, רק כאשר היה בוחן את ישראל. מצד הזה, יש כאן עליהם רוח הקודש נבדל, ודבר זה בערנו מקומות הרבה, כי האמצעי ראוי שהוא נבדל מהגשם, שהגשם שיש לו רחקים, הוא בני כך. הקצה שיש לו רוחק מסוגל לגשם, אשר הוא בעל רוחק, אבל האמצעי שלא רוחק, שהרי הוא עומד באמצע, לפרח האמצעי מיוחד שהוא נבדל ביותר. וכמו שתמצא, פעמים הרבה בזה החיבור, שלקח בית המקדש, שהוא אוהל קדושה, הוא באמצע העולם. וכמו שהחליטו רבותינו זכותם לברכה, המאמר בספרי פרשת בעלותך, מכאן שהאמצעי משובח. כמו שהערכנו בזה למעלה מאוד.
אז אפשר להגיד שהאמצעי מכין את הכל, אם הוא מכין את הקצוות, הוא מכין את הכל.
נכון. ולפיכך, מה?
אתה יכול להגיד הפוך.
שמה?
שקצה זה מלשון קץ, סוף, נכון? אז הנקודה האחרונה היא הקצה מפה, הנקודה האחרונה היא הקצה מפה.
נכון.
מה שבאמצע זה האמצע.
כל מה שבאמצע בין שתי קצוות זה אמצע. לא מדויק. כי גם בתוך האמצע הזה יש לך קצה. קצה מכאן, קצה משם. פשוט, נגיד, הורדת את שתי הקצוות, בסדר? מה נשאר לך?
לא הורדתי.
בוא נוריד.
נשאר קיים. בוא. לעולם אתה תוריד ככה.
מה? לעולם אני אוריד עד שאני אגיע לאמצע, נכון? והאמצע אין לו רוחק, יפה. ולפתיחך הבחינה שיש לי ישראל מצד ההתחלה, והבחינה שהיא מצד השלימות. מפני שהם קצוות, אין מצד זה הקדושה נבדלת, כמו שהוא הבחינה מצד האמצעי. אגב, גם כך אצל אברהם, יצחק ויעקב, נכון? אברהם ויצחק הם קצוות. לכן לא מהם יצאה האומה, אלא מיעקב שהוא יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? אומר הריקנתי בשם הזוהר, בין שני אוהלים. בין אוהל אברהם לאוהל יצחק.
שילוב.
יפה. ולפיכך, כאן כתיב, מה?
מבחינה כרונולוגית,
לכל
יצחק
הוא האמצעי. יצחק הוא האמצעי מבחינה כרונולוגית, נכון.
היה שני קצוות כדי ליצור
אמצעי? נכון. לפיכך, כאן כתיב, וירא בלעם כי טוב בעיני השם, מה? זה נכון מה שאמרת.
זה מה שאמרתי נכון, אני יודע, זה דבר הייתה לפני כן. זה לא החידוש.
אלא?
כי כשאני לוקח משהו מהאמצע ושם אותו בקצה, ואני אומר, עכשיו זה האמצע וזה הקצה, זה לא עובד ככה.
זה לא עובד.
הרב מדבר על כך שישנם קצוות וישנם נקודה מרכזית.
נכון.
עכשיו, אברהם הוא קצה אחד.
נכון.
יעקב יכול הוא הקצה השני.
לא, יעקב הוא לא הקצה השני. יעקב הוא התוצר מבין שניהם. איך כתוב? אנוכי אלוהי, אברהם אביך ואלוהי יצחק. ככה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, נכון? למה הוא לא אומר לו ואלוהי יצחק אביך? כי זה שיצחק הוא אביו זה פשיטה. רצה לחדש לו שגם אברהם הוא אביו. בסדר? לפיכך כאן כתיב, וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. כי בבחינה הזאת טוב בעיני השם לברך את ישראל, כי שם ציווה את הברכה חיים עד העולם, ושם ברכת יעקב שהוא השלישי שבאבות, ברכה שהיא בלי מצרים. כן, איך כתוב? ופרצת ימיו הקדמה. זה נאמר ביעקב, שזה נחלה בלי מצרים. משמע שאחרים יש להם נחלה עם מצרים. ופירוש, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, כן, כך כתוב בברכה השלישית, נכון? וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו וישא משלו ויאמר מה? נאום נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין מחזה שדאי יחזה, נופל. נופל, גלוי העיניים. נאום שומע עם ראל, יודע דעת עליון. מה?
נראה לי אשר מחזה.
אשר? אתה אומר אשר מחזה? טוב. ומה הוא אומר אחרי כל זה, אחרי כל ההקדמות? מה טוב הוא? נועליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו. כהגהלים נטע השם וכו'. עכשיו, אגב, דברים יפים מאוד אומר בלעם. יש כאלה שנהגו שנכנסים בבית הכנסת אומרים מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, נכון? יש סידורים, זה אצל האשכנזים, אצל הספרדים נחלקו, יש סידורים שזה כתוב, סידורים שהורידו את הפסוק הזה. למה? אמרו, מה אתה נכנס לבית הכנסת ומתחיל עם ברכה של גוי? לא רצו. ולכן אומרים את הפסוק שאחר כך, ואני ורוב חסדיך אבו בטר, מה?
לפני שנים ברדיו פותחים מה טוב ועליך יעקב.
כן, גם עדיין פותחים בשמה ישראל, נכון?
כן,
כן. ואהבתה. אז
זה לא בגלל שהברכות של בלעם נפכו בעצם לקללות או...
כן, יש המשך, הוא ידבר על זה, כן. אז הוא פירוש ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, פירוש באולי יכול למצוא מקום לקללה, וכאשר ראה כי לא היה יכול לפעול דבר זה מצד כוח הניחוש, התחיל לומר מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל.
בלי אשר
כל הדברים האלה כמו שאמרנו למעלה, על קדושתם של ישראל ועל פרישתם. טוב, עד כאן להיום.
לא, לסוף הרב, שוב הבא, למה...